זבחים דף ד', אנחנו כל הזמן לומדים שגם אם מקריבים את הקורבן 100%, השחיטה הייתה בסדר, כל העבודות היו 100% בסדר גמור. רק דבר אחד לא היה בסדר, שהכוונה הייתה כוונה לא נכונה. דהיינו שהכהן שחט את הקורבן למשל, קורבן חטאת לשם עולה. זהו, זה לבד פוסל את הקורבן בקורבנות מסוימים, או שזה לא עולה לבעלים בשם חובה בשאר הקורבנות. נשאלת השאלה, מאיפה התורה מלמדת אותנו שחייבים דווקא שיהיה כוונה לשם אותו קורבן ולא לשם קורבן אחר? ועם זה הגמרא פותחת את הנושא עם השאלה הזאת. מנהלן דבינן זביחה לשמה, מאיפה לומדים שבכלל השחיטה של הקורבן צריכה לעשות לשמה של הקורבן, אם זה קורבן עולה, שזה לא יהיה לשם חטאת וכן להפך. דאמר קרא, הפסוק אומר, ואם זבח שלמים קורבנו, היה מספיק שיהיה כתוב, ואם שלמים קורבנו, המילה זבח באה לרבות שתהיה זביחה לשם שלמים, השחיטה צריכה לעשות לשם קורבן שלמים ולא לשם קורבן אחר. שואלת הגמרא, מי אמר שהמילה זבח מיותרת? ודילמה היינו שמי הוא, אולי זה השם של הקורבן שלמים, זבח שלמים, זה שם עם שתי מילים, השם של הקורבן שלמים הוא זבח שלמים. אומרת הגמרא, מדכתיב המקריב את דם השלמים, איפה נעלם פה המילה זבח? המקריב את דם השלמים, אותו דבר הזורק את דם השלמים, ולא כתיב זבח, לא כתוב זבח השלמים, אז אם כן רואים שהשם של הקורבן הוא שלמים, אז אם כן, למה כאן כתוב המילה זבח? ואח הכתיב זבח, שמע מינה שתהיה זביחה לשם שלמים. מזה שכאן כתוב, אם זבח שלמים קורבנו, המילה זבח כאן בא ללמד אותנו שהזביחה, השחיטה של הקורבן שלמים צריכה לעשות לשמה של הקורבן שלמים ולא לשם קורבן אחר. שואלת הגמרא, אשכחן זביחה? אם כן, באמת מצאנו מקור מצוין לשחיטה של הקורבן שצריכה לעשות לשמה. שער העבודות מנהלן. מאיפה לומדים גם על קבלת אדם, הולכת אדם וזריקתו על גבי המזבח שהם צריכים לעשות לשמה? מתרצת הגמרא, וכי תימא לילף מזביחה? אולי נאמר פשוט, נלמד את שאר העבודות משחיטה, כמו שבשחיטה צריך שזה יהיה לשמה, ככה גם בשאר העבודות צריך שזה יעשה לשמה. אומרת הגמרא, לא, מה לזביחה שכן נפסלת שלא לשם אוכלין בפסח? השחיטה היא הרבה יותר חמורה משאר העבודות, מכיוון שיש בה הלכה מיוחדת. כשמקריבים קורבן פסח, בשעת השחיטה, זה ששוחט את הקורבן חושב, או שהוא אומר, השחיטה הזאת שאני שוחט את הקורבן פסח יהיה לשם אותם זקנים או אותם חולים שהם לא יכולים לאכול קורבן פסח, הקורבן נפסל. מה אמרת? שהקורבן הזה יהיה לשם אנשים שלא יכולים לאכול קורבן פסח? הפסוק אומר, איש לפי אוכלו, מי שיכול לאכול, תחוסו, הכוונה תשחטו, כמו שאומרים בארמית, כוס ליטלה זה, הכוונה תשחט ליטלה זה, תחוסו על עשה. חייבים דווקא לשחוט את הקורבן פסח לשם אנשים שמסוגלים לאכול את הקורבן. וברגע שאתה בא ושוחט את הקורבן פסח, ואתה אומר, לא, זה לא יהיה לשם מישהו שמסוגל לאכול, אז אם כן הקורבן יהיה פסול, אבל זה דווקא בעבודת השחיטה. אם אתה תזרוק את הדם לשם אותם אנשים שלא יכולים לאכול קורבן פסח, זה לא יפסול את הקורבן. או שאר העבודות, הולכה, קבלה, זה לא פוסל את הקורבן. אם כן, אתה רואה ששחיטה זה עבודה מאוד מאוד חמורה. ואם כן, יכול להיות שגם הדבר הנוסף של לשמה, לכן צריך גם כן שבשחיטה החמורה יותר, היא תעשה לשמה, אבל מי אמר לך בשאר העבודות שזה חייב באמת לעשות לשמה. אומרת הגמרא, אתה צודק? אז נלמד מקור אחר לעבודה הבאה. ואת הגמרא, אלא אמר קרא, מקריב את דם השלמים, שתהיה קבלה לשם שלמים. המקריב את דם השלמים, זה הכוונה, זה שעושה קבלת הדם בדם השלמים. חורה, מספיק שיהיה כתוב, המקריב את דמו. ואני מבין שזה הכוונה קורבן שלמים שעליו אנחנו מדברים. המילה דם השלמים, מיותרת המילה השלמים, זה בא לרבות שהקבלה צריכה לעשות לשם שלמים. מה הראיה המקריב את דם השלמים, הכוונה לעבודת הקבלה. אלא, הברייתא בהמשך מביאה שויקריבו זה קבלת הדם. יודעים מזה, אנחנו נראה תכף את המקור לזה, שויקריבו זה כוונה קבלת הדם, ושם כתוב המילה שלמים, שהיא מיותרת, כי מספיק שיהיה כתוב את דמו, כמו שביארנו, ולכן לומדים מכאן שזה חייב דווקא לעשות לשמה, כמו השחיטה שצריכה לעשות לשם שלמים, ככה גם הקבלה צריכה לעשות לשם שלמים. אומרת הגמרא, ולכתוב רחמנה בקבלה ולילף שחיטה מינה. למה צריך לכתוב גם לימוד בקבלת אדם וגם בשחיטה של הקורבן? מספיק שיהיה כתוב לימוד שקבלת אדם צריכה לעשות לשמה. אז אם קבלת אדם צריכה לעשות לשמה, כל שכן שהשחיטה צריכה לעשות לשמה, הרי שכנעת אותי מקודם שעבודת השחיטה היא הרבה יותר חמורה, כי הרי בפסח היא פוסלת לשם אוכלים וכל מה שאמרנו, נו אז אם יהיה כתוב בקבלה אני לא אלמד ששחיטה גם כן צריכה לעשות לשמה, אני הרי כן אלמד, אז למה צריך אם ככה מקום מיוחד גם לשחיטה? אומרת הגמרא, לא, קבלה לא יכולה להילמד על שחיטה, למה? אומרת הגמרא, משום דעיקה למפרח, מה לקבלה שכן פסולה בזר ובאישה? יש כאן דבר שרק מהקבלה והילך, זה עבודה שחייבים שיעשה על ידי כהן זכר. מקבלה ואילך חייב שיעשה על ידי כהן זכר. אנחנו מכירים, כולנו מצטלצל לנו המשפט הזה, שחיטה כשרה בזר. שחיטה כשרה בזר. כי רק העבודה הראשונה של הקורבן מותרת על ידי ישראל, על ידי לוי. אבל מהעבודה של קבלת אדם שמקבלים את אדם בכלי שרת, זה חייב לעשות על ידי כהן. וזה על ידי זר פסול, וגם על ידי אישה זה יהיה פסול. אז אם כמובן שקבלה הרבה יותר חמורה משחיטה בדבר הזה, אז היא לא תוכל ללמוד, היא לא תוכל ללמד את שחיטה, מכיוון שאפשר לומר, שמע, אתה יודע למה קבלה חייב שהיא דווקא לשמה, מכיוון שזה חייב להיות דווקא על ידי כהן, אבל שחיטה שיכול להיות על ידי זר, אז אם כן אולי נגיד שזה לא חייב להיות דווקא לעשות לשמה, לכן חייב שיהיה פסוק מיוחד שיאמר, לא, גם השחיטה צריכה לעשות לשמה, גם השחיטה וגם הקבלה, כל אחד צריך פסוק מיוחד. אומרת הגמרא, אשכחן, שחיטה וקבלה. מצאנו שתי עבודות מתוך הארבע עבודות של אדם שצריכים לעשות לשמה, שחיטה וקבלה. אבל זריקה מנהלן, מאיפה נלמד שגם זריקת אדם על המזבח חייב שיעשה לשם אותו קורבן שלשמו זורקים את אדם. וכי תמה ללף מהני, ואם תאמר אולי נלמד שהעבודה של זריקת אדם נלמד אותה משחיטה וקבלה, כמו ששחיטה וקבלה צריך דווקא לעשות לשמה. אם כן, נאמר שגם עבודת הזריקת הדם צריכה להיעשות דווקא לשמה ולא לשם קורבן אחר. אומרת הגמרא, אי אפשר ללמוד משחיטה ומקבלה. למה? מה להני שכן טעונות צפון. העבודות האלה, שחיטה וקבלה, הן הרבה יותר חמורות מהעבודה של זריקה. כי יש להם מקום ספציפי מיוחד איפה ששם צריכים לעשות את העבודות האלה, שזה בצפון העזרה של בית המקדש. ולא בשום מקום אחר. לעומת זאת, זריקת הדם לא נעשה בצפון העזרה, הוא נעשה על גבי המזבח. אז אם כן, אי אפשר לדמות אותו לעבודת השחיטה ועבודת הקבלה. זה דבר אחד. דבר נוסף, וישנן בחטאות הפנימיות. העבודה של שחיטה והעבודה של קבלה היו עושים אותו בכל הקורבנות. לא רק בקורבנות שהיו זורקים את דמם על גבי המזבח החיצון הגדול שהיה בחצר של העזרה. אלא גם את אותם הקורבנות שנקראים חטאות פנימיות, על שם שאת הדם של הקורבנות חטאות האלה היו זורקים על גבי המזבח הפנימי, המזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל בבית המקדש. הקורבנות האלה גם היו זקוקים לשחיטה ולקבלה. וזה היה נעשה גם בקורבנות האלה. ולעומת זאת, זריקת הדם על המזבח החיצון לא היו עושים בחטאות הפנימיות. אז אם כן אפשר לומר, עבודה של שחיטה ועבודה של קבלה הרבה יותר חמורות, כי הרי הם שייכות גם בחטאות הפנימיות, לכן הם צריכים לעשות לשמה. לעומת זאת זריקת אדם על גבי המזבח החיצון, שזו לא עבודה כל כך אמורה, כי הרי היא לא נעשית בחטאות הפנימיות, אולי לא צריכה לעשות לשמה. לכן צריך מקום מיוחד גם לעבודת הזריקה של הדם שצריכה לעשות לשמה. אלא אמר קרא, הזורק את דם השלמים. הזורק את דם השלמים, היה יכול להיות כתוב הזורק את דמו, כי הרי מדובר פה על קורבן שלמים. למה כתוב את דם השלמים? לומדים מכאן, שתהיה זריקה לשם שלמים, שהזריקה חייבת לעשות לשם קורבן שלמים ולא לשם קורבן אחר. שואלת הגמרא, אז יש לך מקור לזריקה, זריקת אדם על גבי המזבח, אז בשביל מה אתה צריך מקור לשחיטה וקבלה? תלמד רק מזריקה. תראו מה זה תורה קדושה. אין דבר כזה סתם כתוב. אם זה יכול, אפשר ללמוד את העבודות של שחיטה וקבלה מזריקה, אז התורה לא תצטרך לכתוב בשחיטה ובקבלה שצריך לעשות לשמה. בתורה כל דבר מדויק ומדוקדק. אז אם כן, למה באמת כתוב בשחיטה ובקבלה את העניין שזה צריך לעשות לשמה? משום דעיקה למפרח, אומרת הגמרא, אם היה כתוב רק בזריקה שזה צריך לעשות לשמה, לא הייתי לומד לשחיטה וקבלה שגם שם צריך שיעשה לשמה, אם לא שיש שם פסוק מיוחד. למה? הייתי אומר, מה לזריקה שכן חייב עליה עזר מיטה? בעבודה של זריקת אדם, זה הרבה יותר חמור משחיטה וקבלה בעניין מסוים. באיזה עניין? שאם יגיע עזר שהוא לא כהן, ויעשה זריקת הדם של הקורבן על המזבח, הוא יהיה חייב מיטה. חייב מיטה. רואים מפה שזה דבר מאוד חמור, כי שחיטה כשרה בזר. קבלת אדם לא כשרה בזר, אבל על כל פנים הוא לא יהיה חייב מיטה, אבל זריקה, אם זה נעשה על ידי זר, יהיה חייב מיטה. אז אם כן, אולי נאמר, תשמע, דבר כזה רגיש, דבר כזה חשוב, חייב דווקא לעשות לשמה, אבל זה לא אומר עדיין ששחיטה וקבלה גם צריכים לעשות לשמה. לכן צריך מקור מיוחד בכל אחד משלושת העבודות שצריך לעשות לשמה. אומרת הגמרא, אשכחן כולו. למדנו כבר מקור גם לשחיטה, גם לקבלה וגם לזריקה. העבודה היחידה שעדיין אין לנו מקור לזה שצריכה לעשות לשמה, זה הולכה. אומרת הגמרא, הולכה מנהלן. מאיפה נלמד שגם עבודת ההולכה של אדם ממקום השחיטה למזבח צריכה לעשות לשמה? אומרת הגמרא, וכי תאם על אלף מכולו. לנאמר, כמו שלמדנו בשחיטה, בזריקה, בקבלה, למדנו שצריך לעשות לשמה, אז מכל שלושת העבודות האלה נלמד גם הולכה. למה צריך לזה מקור מיוחד? אומרת הגמרא, לא. כי מה לכול הוא שכן עבודה שאי אפשר לבטלה. שמעת מה זה? זה עבודה שאי אפשר לבטלה. אתה יכול להקריב קורבן בלי לשחוט אותו? לא שייך. גם לא שייך להקריב קורבן בלי לעשות קבלת אדם וזריקת אדם, כי זה דבר שמעכב בשביל לחפר עם הקורבן. אז אם כן, שלושת העבודות האלה מעכבות, אבל הולכה זה לא מעכב. תאמר, בהולכה שאפשר לבטלה, המשנה בדף י' ג' אומרת, שאפשר פשוט לקחת את הקורבן, לשחוט אותו ממש סמוך למזבח, סמוך למזבח, ככה אתה חוסך את כל ההולכה, אתה שוחט את הקורבן, מקבל את הדם, ישר זורק על המזבח, לא צריך להוליך אותו. אז אם כן, הולכה זה לא עבודה כל כך חמורה, אולי נגיד שזה דבר טכני. אפשר אולי לומר שזה דבר טכני, ואם כן, זה לא חייב דווקא לעשות לשמה, זה צריך פשוט להתבצע. צריכים לקחת את הדם מכאן לשם, וזה לא חייב אולי לעשות לשמה. בשביל שחלילה לא נחשוב בצורה כזאת, לכן התורה צריכה מקור מיוחד לומר, לא, עבודת ההולכה היא העבודה הגדולה שבמקדש, והיא צריכה לעשות דווקא לשמה. וזה מה שעכשיו הגמרא מביאה. אלא אמר קרא והקריב את הכל המזבחה. זה לא הלימוד. הפסוק אומר לגבי הולכת איברים, איברים. זיינו את כל הבהמה, את כל האיברים של הבהמה, היו מקריבים אותה אל המזבח, בשביל להקטיר אותה להשם. אז על זה שם כתוב הפסוק, והקריב את הכל המזבחה. מה עושים? מקרבים, מוליכים את כל האיברים אל המזבח. אז אם כן, הפסוק הזה בא ואומר לנו שכשכתוב את המילה והקריב, זה הכוונה הולכה. הגמרא אומרת, ואמר מר, זו הולכת איברים לכבש. מה שכתוב כאן והקריב, הכוונה היא שמוליכים את האיברים של הקורבן עולה אל הכבש כדי להקטיר את האיברים האלה על גבי המזבח. נו, אז אם כן מה למדנו? שבהקריב הכוונה הולכה, כמו שמוליכים את האיברים לכבש. מה נאמר על הפסוק הבא? ותניה, והקריבו, הפסוק אומר והקריבו, לכאורה זה הכוונה הולכה. אומרת הברייתא לא, זו קבלת הדם. הפסוק הזה בא לדבר על זה שמקבלים את הדם. למה? כי לפני כן כתוב ששוחטים את הקורבן, מיד אחר כך כתוב והקריבו. מה העבודה המיידית אחרי השחיטה? זה קבלת הדם, לפני שזורקים את הדם. אם כן, והקריבו כאן זה הכוונה קבלת הדם. למה קוראים לזה אם כן והקריבו? כדי ללמד אותנו שקבלת הדם והולכת הדם זה דבר אחד. זה מה שאומרת הגמרא. הפיק רחמנה בלשון הולכה, התורה הוציאה את לשון קבלה בלשון הולכה בשביל ללמד אותנו. לממרא דהולכה לא תפקה מכלל קבלה, כדי ללמד אותנו שהולכה לא תוציא אותה מכלל קבלה. את אותם תנאים שצריכים בשביל קבלת אדם, אותם התנאים צריכים גם בשביל הולכת אדם. ואם כן, כמו שקבלת אדם צריכה להיעשות לשמה, גם הולכת אדם צריכה להיעשות לשמה של אותה קורבן של שלמים, אם זה קורבן שלמים, ולא לעשות את זה לשם קורבן אחר. טוב. עד לכאן למדנו מקור מצוין לכל הארבע עבודות, אין עבודת השחיטה, קבלת אדם, הולכה, זריקת אדם, הכל קומפלט, בדיוק מאיפה לומדים שמחייבים לעשות לשמה. אבל מה הכוונה כאן לשמה? לעשות את זה לשם הקורבן ולא לשם קורבן אחר, לשם שלמים ולא לשם קורבן אחר. אבל רגע, ומה קורה אם הכהן באמת שוחט את הקורבן שלמים של ראובן לשם שלמים, אבל הוא שוחט את זה לשם שמעון? האם הקורבן לא יהיה פסול? אומרת הגמרא, והשכחן שינוי קודש. עד עכשיו למדנו רק שכשמשנים את הקודש, משנים את הסוג קורבן, אז זה פוסל. לא פוסל אולי, חלק מהקורבנות זה רק לא עלה לבעלים לשם חובה. אבל על כל פנים, אז זה לא עלה לבעלים לשם חובה. שינוי בעלים מנהלן, מאיפה נלמד שאם עושים זריקת אדם, זורקים את הדם של הקורבן שלמים, של ראובן, לשם שמעון, אז הקורבן יהיה פסול, או שלא יעלה על כל פנים בשביל שמעון לשם חובה. אומרת הגמרא, אמר רב פנחס ברי דרב עמי אמר קרא, ובשר זבח תודעת שלמיו. המילה זבח כאן מיותרת. היא באה לרבות, שתי זביחה לשם תודה. כשאתה שוחט קורבן תודה, תשחוט אותו לשמה. בסדר? אומרת הגמרא, אבל הרי קורבן תודה זה אחד מהסוגי קורבנות של קורבן שלמים. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך, זה סוג של קורבן שלמים. אז כבר למדנו שקורבן שלמים חייבים לשחוט אותו לשמה. אז מה צריך אם כן לימוד נוסף? כאן יש לנו כלל פילי ביותר, שזה בשביל כל התורה כולה. הכלל אומר ככה, התורה לפעמים כותבת מילים מיותרות בפרשה אחת, בשביל שהמילים האלה יהיו מיותרות כאן, כדי שנלמד מהם למקום אחר. וזה מה שבעצם כאן הלימוד של הגמרא. אם אינו עניין לעניין זה, המילים האלה שכתוב כאן זבח, תודעת שלמה, והמילה זבח כאן מיותרת, ואין צורך בקורבן תודה ללימוד מיוחד מהמילה הזאת, אז אם כן לוקחים את המילה זבח בשביל עניין אחר, בשביל איזה עניין? בשביל כל הקורבנות שלמים. וזה בא לא בשביל עניין של שינוי קודש, שמקריבים קורבן שלמים לשם קורבן אחר, אלא לשם שינוי בעלים. תנאו עניין לעניין אחר, תשתמש איתו בשביל עניין אחר. אומרת הגמרא, אם אינו עניין לשינוי קודש דנפקלן, מהתם, אין צורך ללמוד כאן ששינוי קודש זה דבר שהוא לא טוב בקורבן תודה, והוא עושה שהקורבן לא יעלה לבעלים לשם חובה, כי הרי למדנו את זה בקורבן שלמים. תנאו עניין לשינוי בעלים. אז תיקח את המילה זבח המיותרת כאן, ותשתמש איתו בשביל עניין של שינוי בעלים, ששוחטים קורבן של ראובן לשם שמעון. שואלת הגמרא, מה אתה אומר שהמילה זבח מיותרת, ואתה כבר לוקח אותה למקום אחר? המילה זבח בכלל לא מיותרת כאן. שואלת הגמרא, ואי זבח, ואי לאח יהודאתה? ומי בא אלה לכדתניה, הרי צריך את הפסוק הזה בשביל הברייתא הבאה. הברייתא אומרת ככה, ובשר זבח תודעת שלמיו. ככה הפסוק אומר. אבא חנין אומר משום רבי אליעזר, בא ללמד תודה ששחטה לשם שלמים כשרה, שלמים ששחטה לשם תודה פסולה. אם אתה שוחט קורבן תודה לשם שלמים, זה בסדר. אבל שלמים לשם תודה זה לא בסדר. מה ההבדל? מה ההפרש בין זה לזה? אתה יודע מה ההבדל? תודה קרויה שלמים, ואין שלמים קרויים תודה. הרי קורבן תודה, התורה קוראת לזה תודעת שלמיו. דיינו שהקורבן תודה שייך לקורבן שלמים, הוא קרוי גם שלמים. ואם כן, כששחטת קורבן תודה לשם שלמים לא עשית טעות, באמת קורבן תודה הוא סוג של שלמים, והקורבן יהיה כשר. אבל אם אתה אומר קורבן שלמים לשם תודה זה לא נכון, קורבן שלמים לא נקרא קורבן תודה, קורבן שלמים זה משהו אחר לגמרי. וזה לומדים מהפסוק, זבח תודעת שלמיו, שקורבן תודה נקרא קורבן שלמים. אז אם ככה, מה אתה אומר שהמילה זבח מיותרת, ואתה כבר עושה לזה ייצוא למקום אחר, אתה כבר מלמד את זה לעניין אחר, שינוי בעלים, בניין שלם, הרי זה צריך בשביל ללמד שקורבן תודה קרוי שלמים. אומרת הגמרא, אני צריך ללמד עם זה מקום אחר, ענן מזבח כאמרינן, לא השתמשתי עם המילים תודעת שלמיו, תשאיר אותם, תנעל אותם בכספת, אני לא משתמש עם המילים האלה. ענן מזבח כאמרינן, המילה זבח פה פנויה, וזה לא מלמד כלום שתודה קרויה שלמים, או שלמים קרויה תודה או מה שאתה רוצה. המילה זבח פה נשארת מיותרת, ואם כן, מזה אני לומד ששינוי בעלים, זה דבר שצריך שיעשה לשמה ולא לעשות לשם בעלים אחרים. שואלת הגמרא, והקטה מביילי, קטי מביילי, חטאת והשעה מניין. פה יש דבר חדש. הרי הפסוק, חייבים לראות את הפסוק בפנים. הפסוק אומר, לגבי קורבן תודה, כמה זמן אפשר לאכול אותו? אומר הפסוק, הנה, לגבי קורבן תודה, הוא בשר זבח תודת שלמיו. מיד המילים הבאות, ביום קורבנו יאכל. באותו יום שהקרבת את הקורבן, באותו יום תאכל אותו. באותו יום. ומה עוד? לא יניח ממנו עד בוקר. אל תשאיר ממנו לבוקר שלמחרת. ומה עם הלילה שבין הבוקר הזה לבוקר הבא? אז אתה גם יכול לאכול. ליום ולילה. דרך אגב, סתם מעניין, למה באמת קורבן תודה צריכים לאכול רק ליום ולילה? זה הרי סוג של קורבן שלמים. עוד דבר, אם כבר אני מפריע למהלך של הרצף של השיעור, לפחות קבל איזה יעלום טוב. למה באמת מביאים דווקא עם קורבן תודה 40 סוגי לחמים, כמו שאנחנו יודעים, שמביאים עם קורבן תודה גם 40 לחמים. למה צריך להביא כל כך הרבה לחמים? זה הקורבן היחיד שצריכים להביא איתו לחמים. אלא, המפרשים מסבירים דבר פלא פלאים. למה אתה מביא קורבן תודה? אתה רוצה להודות לבורא עולם על ארבעה דברים שהקדוש ברוך הוא עשה? אחד מארבעה דברים? או אחד שיצא בשלום מהמדבריות, היה חולה ונהיה בריא. אדם שהיה מעבר לים ועבר את הים בשלום, הוא צריך להודות להשם. אדם שהיה בבית האסורים ויצא, השתחרר, צריך להודות להשם. אתה בא להביא לבורא עולם קורבן תודה. אומרים לך, אל תשים את הבשר בפריזר. כך עכשיו תשתמש עם כל הבשר היום ותביא עוד מלא לחמים. איך אני אגמור את כל זה? לא, אל תגמור לבד. תקרא לכל מי שאתה מכיר, בוא תעשה סעודת הודיה ענקית, תקרא לכולם. ביום הקריבו יאכל. תאכל את הכל היום כדי שאתה חייב לקרוא לכולם, לכל הידידים שלך, לכל המכרים שלך, ותודה לבורא עולם, תשבח אותו בתוך רבים מעללנו. ואם כן, אתה צריך להביא מספיק לחמים גם. ואם כן, קורבן תודה חייב לאכל ביום קורבנו, ולא יישאר ממנו עד למחרת בבוקר, וגם צריך להביא ביחד עם זה הרבה לחמים. טוב, זה פילי פלאים, זה מצוין. אבל הזמן הזה של יום ולילה, שזה הזמן של האכילה, הגמרא אומרת שזה לא דווקא בקורבן תודה, אלא זה בעוד שתי קורבנות, קורבן אשם וקורבן חטאת. מאיפה לומדים את זה? וזו השאלה של הברייתא. חטאת ואשם מניין, זו השאלה של הברייתא. חטאת ואשם מניין, מאיפה לומדים שגם הם נאכלים רק ליום ולילה? תלמוד לומר זבח. המילה זבח באה לרבות שגם חטאת ואשם נאכלים ליום ולילה. אז אם כן, אתה אומר, המילה זבח מיותרת, ולומדים מזה כבר לעניין אחר ולשינוי בעלים, הרי צריכים את זה בשביל ללמוד חטאת ואשם. אומרת הגמרא, אם כן, אם שאתה רוצה ללמוד מהמילה זבח, לרבות חטאת ואשם, שגם הם נאכלים ליום ולילה. אז אם כן, נכתוב קרא ובשר תודת שלמיו, זבח. תכתוב את המילה זבח אחרי בשר תודת שלמיו, מיד, לפני, ביום קורבנו יאכל, מיד שם תכתוב את העניין של הזבח. ליד המקום של האכילה, למה אתה כותב את זה בהתחלה? זבח תודת שלמיו. אם כן, למה זבח, מהי זבח? למה כתוב זבח תודת שלמיו לא במקום של האכילה? שמאמינה תרתי, שזה שכתוב את המילה זבח, שזה כתוב ממש במילים של תודת שלמיו, זה בא לומר שהזביחה צריכה לעשות לשם תודת שלמיו. למה זה כתוב בשם של הקורבן ליד המילה תודת שלמיו? זה בשביל הרבות שהזבח חייב לעשות לשם תודת שלמיו. אם כן, יש פה מהפסוק הזה שלושה לימודים. לימוד ראשון, זה הלימוד שלומדים מזה שכתוב תודת שלמיו, שתודה קרויה שלמים, ולכן אם שחטו קורבן תודה לשם שלמים זה כשר. הלימוד השני לומדים מזה שכתוב המילה זבח, זה בא לרבות שגם קורבן אשם וקורבן חטאת נאכלים ליום ולילה, וזה שהמילה זבח כתובה ליד המילים תודת שלמים, ולא כתובה ליד המילה של האכילה, זה בא לרבות שאם שוחטים בשינוי בעלים, זה יהיה לא עלול לבעלים לשם חובה, או בקורבן, חטאת ופסח, זה יהיה ממש פסול. שמע, מינה תרתי, לומדים מזה את שתי הדברים, המילה זבח, גם חטאת ואשם שנחלים ליום ולילה, וגם שחייבים לא לשחוט בשינוי בעלים את הקורבן שלמים. טוב, אבל כאן כתוב רק זבח. זבח זה הכוונה שחיטה. שואלת הגמרא, השכחה, נזביחה. מצאנו אם כן מקור שאסור לעשות שינוי בעלים בשחיטת הקורבן. שאר עבודות מנהלן, מנהלן לנו ללמוד שגם עבודת הקבלה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקתו על גבי המזבח, שהם צריכים לעשות לשם אותם הבעלים שהביאו את הקורבן. מחיתם על אלף מזביחה, ואם תאמר, מה בעיה? נלמד את זה מזביחה. כמו שהשחיטה צריכה לעשות לשמה, ככה גם שאר העבודות צריכים לעשות לשמה. אומרת הגמרא, מה פתאום? מה לזביחה שכן פוסל שלא לשם אוכלים בפסח? הרי שחיטה עם שוחטים שלא לשם אנשים שמסוגלים לאכול כזית מהקורבן פסח, אז הקורבן יהיה פסול. לעומת זאת, אם השחיטה הייתה לשם אנשים שכן יכולים לאכול קורבן פסח, רק אחד מהעבודות האחרות היה לשם מישהו שלא יכול לאכול קורבן פסח, אז הקורבן יהיה כשר. אז אתה רואה ששחיטה יותר חמור משאר הקורבנות, ואם כן, יכול להיות שדווקא בשחיטה חייב שזה יהיה לשמו, לשם הבעלים, לא לשם מישהו אחר. אומרת הגמרא, גזרה שווה, נאמרה זביחה בשינוי קודש, ונאמרה זביחה בשינוי בעלים. יש את המילה זביחה גם בשינוי קודש, דהיינו ששוחטים קורבן שלמים לא לשם קורבן אחר, וגם בשינוי בעלים ששוחטים קורבן של ראובן לא לשחוט את זה לשם שמעון. אז כתוב בשתיהם את המילה זביחה. לומדים איזה גזרה שווה. מה זביחה אמורה בשינוי קודש לא חילקת בין זביחה לשאר עבודות? כמו שבשינוי קודש למדנו על כל הארבע עבודות שהם צריכים לעשות לשמה בתחילת העמוד. אז אם כן, אף זביחה האמורה בשינוי בעלים לא תחלק בהן בין זביחה לשאר עבודות. אותו דבר גם, מה שכתוב זביחה בשינוי בעלים, נגיד שזה כולל את כל הארבע עבודות ולא רק עבודת השחיטה. שואלת הגמרא, מה אתה מדמה? שינוי בעלים לשינוי קודש על ידי גזירה שווה? יש לי פרחה לגזירה שווה הזאת. איק עלי מפרח, שינוי קודש יותר חמור משינוי בעלים. אולי בגלל שזה יותר חמור, אז בכל הארבע עבודות פוסל שלא לשמה. אבל שינוי בעלים הוא יותר קל, אז אולי שם מספיק רק זביחה ורק שם אפסול, אם זה יהיה שלא לשמה. איק עלי מפרח, מה לשינוי קודש שכן פסולה בגופה? דיינו, כשאתה עושה שינוי, ואתה אומר על קורבן שלמים שזה יהיה לשם עולה, לשם קורבן עולה, אז הקורבן שלמים עכשיו נפסל בגופו, גוף הקורבן נפסל. זה לא שהבן אדם שהקריב עכשיו נטמע או נהיה לו איזשהו עיכוב מסוים, אלא הקורבן עצמו נהיה פסול. דבר נוסף, שכן ישנו בארבע עבודות, ישנו בארבע עבודות, דיינו, את הפסול הזה של שינוי קודש, אם שוחטים קורבן שלמים לשם עולה, או שמקבלים את הדם של קורבן שלמים לשם עולה, או שמוליכים את הדם של קורבן שלמים לשם עולה, או שזורקים את הדם של קורבן שלמים לשם עולה, כל הארבע עבודות פוסלות. אבל בשינוי בעלים זה לא. שינוי בעלים, רק הזריקת הדם פוסלת. כי מה אכפת לך ששחטו את הקורבן שלמים של ראובן לשם שמעון? מה זאת אומרת, אומר ראובן? אני הלכתי, הפרשתי קורבן שלמים. למה? סתם? הפרשתי את זה בגלל שרציתי לחפר. רציתי לצאת ידי חובה מה שקיבלתי על עצמי. אתה יודע מה יגרום לך שיתכפר? אתה יודע מה יגרום שתצא ידי חובה מה שקיבלת על עצמך? רק אם יזריקו את הדם על גבי המזבח. בשביל זה לבד זה מספיק. למה? כי הדם הוא בנפש שיחפר. הדם זה העבודה היחידה, הזריקת הדם. זה מה שבעצם בא ומוציא אותך ידי חובה, אתה מסודר. שאר העבודות הן לא מעכבות. אנחנו אמרנו אבל על כל הארבע עבודות שצריכים לעשות לשמה בשינוי בעלים. זה נכון. הארבע עבודות, רק אם הם נעשו שלא לשמה, שהזריקה תעשה שלא לשמה, אז זה פוסל בשינוי בעלים. ואני אפרש. העבודה היחידה בשינוי בעלים שמעכב בה שזה יהיה לשמה, לשם אותם בעלים, זה רק זריקה. אבל שחיטה גם כן יכול להיות שהיא תהיה בעיה לגבי שינוי בעלים. למה? דבר פה שזה ששוחט את הקורבן אומר, אני שוחט עכשיו את הקורבן שלמים של ראובן, כדי שהזריקה תהיה לשם שמעון. שמת לב מה אני עכשיו עשיתי פה? השחיטה שאני שוחט עכשיו היא אמנם לשם ראובן שהפריש את הקורבן, שהקדיש את הקורבן, אבל אני אומר כבר עכשיו, תוך כדי שחיטה, שאני רוצה שהזריקת הדם תהיה לשם שמעון. אז זה פסול. אותו דבר גם בקבלת הדם. הוא מקבל את הדם לשם ראובן באמת, אבל הוא חושב או שהוא אומר שהזריקה תהיה לשם שמעון. וגם בהולכה אומר, אני עכשיו מוליך את הדם לשם ראובן, אבל שהזריקה תהיה לשם שמעון. אז זה נחשב שלא לשמה בשינוי בעלים. וכל הארבע העבודות שייך שינוי בעלים, אבל העבודה היחידה שפוסלת, או שעל כל פנים גורמת שזה לא יעלה לבעלים לשם חובה, בשאר העבודות, בשאר הקורבנות, זה רק זריקה. וזה מה שאומרת הגמרא. דבר נוסף, ששינוי בעלים יותר קל משינוי קודש. כי בשינוי קודש, כשחושבים שלא לשמה בכל ארבע עבודות, זה מעכב. לעומת זאת, בשינוי בעלים, רק בזריקה. דבר נוסף, וישנו לאחר מיטה, שינוי קודש, גם עם זה שהקדיש את הקורבן חטאת, למשל, מת, אז חייבים להקריב את הקורבן שהוא הפריש לשם קורבן חטאת. ואם שחטו את זה לשם קורבן עולה, זה פסול. אבל לגבי שינוי בעלים, אחרי שאדם מת, הוא כבר לא נחשב בעלים. אז אפשר לשחוט את זה לשם מישהו אחר, וזה לא פוסל. דבר הרביעי, וישנו בציבור כביחיד. קורבן ציבור של הרבים, כששוחטים אותו בשינוי קודש, דיינו, קורבן תמיד לדוגמה, שקורבן תמיד שוחטים בדרך כלל לשם עולה. אם שחטו את זה לשם שלמים, אז זה יהיה פסול. אבל על כל פנים זה לא יעלה לשם חובה. לעומת זאת, כששוחטים קורבן תמיד של ציבור לשם גוי, זה לא יהיה פסול. למה? כי הוא לא שייך בכלל בעבודת הקורבנות. גם אם שוחטים את זה לשם יהודי מסוים, נכון, באמת השחיטה צריכה לעשות לשם אותו יהודי. כי אין אצל ציבור מושג כזה שינוי בעלים, כי הרי כל הציבור זקוקים להיות חלק מהקורבן. אז לא שייך הפסול של שינוי בעלים, רק שינוי קודש. אז ארבע דברים האלה שהזכרנו, ישנם בשינוי קודש והם אינם בשינוי בעלים. ואף על גב דתרתי לאו דווקא, אפילו ששתיים מתוך אותם חומרות שיש בשינוי קודש הם לאו בדווקא, כי הם לא באמת חומרות, כי תכף נראה הגמרא תדחה אותם, אבל תרתי מי הדווקא. שתי חומרות מתוך הארבע הם באמת חומרות שיש בשינוי קודש שאין אותם בשינוי בעלים, ולכן אי אפשר ללמד משינוי קודש לשינוי בעלים, כי הרי שינוי קודש הרבה יותר חמור. איזה שתיים הם לאו דווקא? מה ישנה שינוי בעלים שאתה אומר דלא אבי פסולו בגופו דמחשבה בעלמאו? למה שינוי בעלים אתה אומר שזה לא פסולו בגופו, זה לא שהגוף הקורבן נפסל? למה? כי סך הכל הכהן חשב, במקום שזה יהיה שלמים של ראובן, הוא חשב שזה יהיה שלמים של שמעון. סך הכל מחשבה. אז למה בשינוי קודש אתה אומר שזה נקרא פסולו בגופו? שינוי קודש נמי מחשבה בעלמאו. הרי גם בשינוי קודש, מה סך הכל הכהן עשה כשהוא אמר שהשלמים יהיה לשם חטאת? הוא סך הכל חשב. ובכל זאת אתה אומר שזה פסולו בגופו. אלא מה אתה אומר? כיוון דאח שבה פסלה. כיוון שחשבו את המחשבה הזאת, חשבו שקורבן שלמים יהיה לשם קורבן אחר, אז פסלו את הקורבן. האחנמי, אותו דבר גם לגבי שינוי בעלים, כיוון דאח שבה פסלה, כיוון שהוא חשב את המחשבה הזאת, הוא פסל את הקורבן שלמים, כיוון שהוא חשב על קורבן שלמים של ראובן, שזה יהיה לשם שמעון. אז אם כן, בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, הם באותה מידה פסולו בגופו או לא פסולו בגופו. אם אתה אומר ששינוי קודש נקרא פסולו בגופו, אז גם שינוי בעלים זה אותו דבר. אם אתה אומר ששינוי בעלים זה לא, אז גם שינוי קודש זה לא. אז אם כן, הפרחה הזאת היא באמת לא חומרה יותר גדולה בשינוי קודש משינוי בעלים. זה דבר אחד שיורד. דבר נוסף שיורד, זה לפי דעת רב פנחס. ולרב פנחס ברד רב מרי דאמר, יש שינוי בעלים לאחר מיטה. לפי דעתו, אם שוחטים קורבן של ראובן המנוח שנפטר, שוחטים אותו לשם שמעון, אז זה מעכב. זה דבר שהוא נחשב שינוי בעלים גם כשהמפריש של הקורבן הוא אחר מיטה. בכל זאת, מעכב פה שינוי בעלים. אז אם כן, גם שינוי קודש וגם שינוי בעלים מעכב לאחר מיטה. אז שתי דברים מתוך החומרות שהיה בשינוי קודש ירדו, אבל על כל פנים שתי חומרות עדיין נשארו, ואם כן שינוי קודש יותר חמור משינוי בעלים, אז אי אפשר ללמוד שינוי בעלים משינוי קודש, שכמו ששינוי קודש כל ארבע עבודות פוסלות בו, ככה גם בשינוי בעלים לא רק זביחה אלא כל ארבע עבודות יפסלו בו, מכיוון ששינוי קודש יותר חמור, כי תרתמיה אקל מפרח, שתיים על כל פנים אפשר לפרוח ששינוי קודש יותר חמור משינוי בעלים. נו. אז חזרה השאלה הקודמת, יש לנו מקור באמת לזה ששחיטה ושינוי בעלים היא באמת לא בסדר, אבל מאיפה נלמד על שאר העבודות שהן מעכבות בשינוי בעלים? אומרת הגמרא אלא אמר רב אשי, אמר קרא ונרצה לא לכפר עליו, ונרצה לא לכפר עליו, כשמקריבים קורבן צריך דווקא שזה יהיה על מי שהקדיש את הקורבן, עליו ולא על חברו, דווקא על מי שהקריב את הקורבן, מי שהקדיש את הקורבן ולא חברו. ואם עושים את העבודות לשם חברו, זה פוסל. אז על מה זה מדבר? על העניין של זריקת אדם. עבודת הזריקה צריכה לעשות גם כן לשם בעלים, כי הרי אדם הוא בנפש יכפר, הכפרה היא על ידי זריקת אדם. וגם שם צריכה לעשות העבודה לשם הבעלים. שואלת הגמרא, מה הפסוק הזה אתה לומד ממנו בשביל שנדע ששינוי בעלים פוסל בזריקה? הרי צריך את הפסוק הזה למשהו אחר לגמרי. והי לאח יהודאתה, היי מבעי ללכדתניה, ונרצה לו לכפר עליו, רבי שמעון אומר, עת שעליו חייב באחריותו, ועת שאינו עליו אינו חייב באחריותו. כשאדם בא ומקבל על עצמו להביא קורבן לבית המקדש, אז יש שתי סוגי קבלות. יש אחד שמקבל על עצמו להביא קורבן, ויש אחד שמקבל על הקורבן. מה זאת אומרת? יש אחד שאומר על עצמו שהוא מתחייב להביא קורבן שלמים לבית המקדש. חייבת להביא קורבן שלמים להביא לבית המקדש? עכשיו, זה דבר שמונח על הכתפיים שלך שאתה חייב להביא את הקורבן. מה קורה אם הפרשת קורבן אחד? בסוף הוא נאבד. הלכת, הפרשת עוד קורבן, בזמן של השחיטה הוא נפסל. אתה צריך להביא כל הזמן עוד ועוד קורבן עד שאתה באמת מביא קורבן אחד כמו שצריך, כי קיבלת על עצמך שאתה תביא קורבן שלמים. לעומת זאת, אם אתה מקבל על הקורבן, דיינו, אתה מפריש קורבן שהוא יהיה שלמים. כל ההתחייבות בעצם מתמקדת בבהמה. לא על הבן אדם שקיבל על עצמו, אלא על הבהמה, כי הוא הפריש את הבהמה שהיא תהיה שלמים. אם כן, מה קורה אם בסוף הבהמה נאבדה? הוא לא חייב להביא שלמים אחרים. הוא הביא את הבהמה לבית המקדש והיא נפסלה. הוא לא חייב להביא שלמים אחרים. באמת יש לזה הסבר. למה באמת מי שמקבל על עצמו הוא חייב באחריותו? אמר רב יצחק ברב דימי, מה איתם? כיוון דאמר עליי, ברגע שבן אדם אומר הרי עליי, המילים האלה בעצם מה הם עושות? הן נותנות תוקף שכמן דטעון לי הכתפי דמי, זה נחשב כאילו טעון לו ההתחייבות על הכתפיים שלו. אבל כל פנים מה רואים מכאן? שכשאדם אומר הרי עליי להביא קורבן, אז עד שהוא לא לגמרי מחפר עם הקורבן הזה, אז עדיין יש עליו את ההתחייבות להביא קורבן. אז מה אתה בא ואומר שמהמילה עליו לומדים עליו ולא על חברו ששינוי בעלים מעכב? הרי המילים האלה בכלל לא מיותרות, לומדים מזה שכשאדם מקבל על עצמו הוא חייב להביא את הקורבן, ועד שהוא הביא את הקורבן עדיין ההתחייבות חלה עליו. אומרת הגמרא, רב אשי רב אשי לומד את זה מ"ונרצה לו לכפר" כאמר, הוא לא לומד את זה מהמילה עליו אלא מהמילה לא. ונרצה לא לכפר, שדווקא לא זה שהקדיש את הקורבן, לשמו חייבים לזרוק את הדם ולא לשם מישהו אחר. אומרת הגמרא, מצוין, אז יש לנו מקור לזה שהשחיטה אסור שהיא תעשה בשינוי בעלים. יש לנו מקור לזה שהזריקה אסור שהיא תעשה בשינוי בעלים. אשכחן, זביחה וזריקה, קבלה מנהלן, מאיפה נלמד שגם קבלת הדם צריך שיעשה לשם אותם הבעלים ולא בשינוי בעלים. וכי תמלא לך מזביחה וזריקה? אולי תאמר שנלמד את זה מזביחה וזריקה, שכמו ששם אסור שזה יעשה שלא לשם הבעלים, אז גם בזריקה צריך שזה יהיה לשם אותם הבעלים. אומרת הגמרא, מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבים עליה בחוץ? אם אדם בא ושוחט קורבן מחוץ לבית המקדש, הוא חייב על זה עונש של קרת. אותו דבר גם אם הוא עושה זריקת הדם מחוץ לבית המקדש, הוא חייב על זה קרת. לומדים את זה ממש כתוב שם, דם שפך, שזה בא לרבות את זריקת הדם. אם עושים את זה מחוץ לבית המקדש, זה נקרא קודשים בחוץ, וחייבים על זה קרת. לעומת זאת, קבלת הדם, אם אדם מקבל את הדם מחוץ לבית המקדש, לא חייב על זה. אז אם כן, אולי נאמר שאת העבודה הזאת לא חייבים לעשות לשם הבעלים. אלא אמר רב אשי, מה המקור באמת שקבלת אדם צריך לעשות לשמה? את ימיאל נזיר. קורבן שהנזיר מביא אחרי שנגמרים ימי נזירותו, אחד מהשלוש קורבנות שהוא צריך להביא, קורבן עולה, חטאת ושלמים, הוא צריך להביא קורבן שלמים איל, זה נקרא אל נזיר. ומהקורבן הזה אנחנו לומדים שצריך שיעשו את העבודה לשם הבעלים ולא בשינוי בעלים. את ימל נזיר דכתיב את האל יעשה זבח שלמים, יעשה. המילה יעשה באה לרבות את כל העשיות של הקורבן. איך עושים קורבן? על ידי ארבע עבודות. יש ארבע עבודות שהם עושים את הקורבן. שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. וצריך לעשות אותו זבח שלמים. פה המילה זבח מיותרת. לא היה חסר כלום אם היה כתוב ואת האל יעשה שלמים. מה זה בא לרבות? שתהיה עשייתו לשם שלמים. רגע, שוב פעם שינוי קודש? לשם שלמים ולא לשם קורבן אחר? נו, כבר למדנו שכל הארבע עבודות צריכים לעשות לשמה ולא לשם משהו אחר. אומרת הגמרא, אתה צודק. ואם אינו עניין לשינוי קודש, דנפקא למעטם, תנאו עניין לשינוי בעלים. כבר אמרנו שיש כלל, שהתורה לפעמים כותבת מילים מיותרות בפסוק מסוים, ששם המילים האלה מיותרות, אבל הם באים ללמד לעניין אחר, אז כאן באמת בשינוי קודש אין צורך בריבוי נוסף. אבל את אותם המילים חז"ל קיבלו מרבותיהם במסורת, שזה בא ללמד ששינוי בעלים, שאסור שיעשו את אחד מארבע עבודות בשינוי בעלים, צריכים לעשות אותם לשם אותם הבעלים שהם הקדישו את הקורבן. טוב, אז אם כן, למעשה כל ארבע עבודות מכוסות. כן, ואת האיל יעשה זבח שלמים, כל עשיותיו, גם עבודת השחיטה, גם עבודת הקבלה, הולכה, הזריקה, כל העבודות התרבו שהם צריכים לעשות לשם אותם הבעלים ולא בשינוי בעלים. שואלת הגמרא, רגע, הפסוק הזה אפשר לעשות איתו כלל ופרט. מה זה כלל ופרט? אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה שכשהתורה כותבת דבר כללי ואחר כך היא מפרטת, זה אומר שכל מה שהיה הדבר הכללי, בעצם התכוונו רק לפרט הזה. כשאני אומר, אנחנו לומדים עכשיו את השס, את מסכת זבחים, אף אחד לא חושב שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד את כל השס, אלא כולם מבינים שהתכוונתי רק למסכת זבחים. מכיוון שהפרט בא למקד את הכלל, והוא בא לומר שדווקא הפרט ולא משהו אחר. כאן הפסוק אומר, ואת ההיל יעשה. מה הוא יעשה? כל העבודות. כל העבודות של הקורבן. אחר כך מה כתוב? זבח. זבח זה שחיטה. אז יש פה כלל ופרט. כל העבודות, ואחר כך כתוב רק שחיטה. אין בכלל, אלא מה שבפרט. דווקא עבודת השחיטה צריכה לעשות לשמה ולא שאר העבודות. זה השאלה של הגמרא. היה אמר לרבך אבר, אבא לרבה, אם יעשה כלל זבח פרט. כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. זביחה אין מדיח רינה לא. אולי נאמר שדווקא עבודת הזביחה היא חייבת לעשות שלא בשינוי בעלים, אבל שאר העבודות יכולים כן לעשות בשינוי בעלים. מאיפה נלמד את שאר העבודות? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? זהו, רק כלל ופרט? הרי יש אחר כך עוד כלל. אחד מהדגים במידות של התורה נדרשת בהם, שעל הדגים במידות האלה אתה מדבר, תסתכל מה הכללים הבאים שכתובים שם. מה קורה כשהתורה כוללת, אחר כך מפרטת, ואחר כך שוב פעם כוללת? כלל ופרט וכלל, אז אין בכלל, יתא דן אלא כאין הפרט. מה שהכלל בא וריבה, זה לומר שכל מה שדומה לפרט. כי מה בעצם המנגנון כאן? מה בעצם הדבר שעומד מאחורי הכלל ופרט וכלל? זה אומר ככה. אם נשתמש באותו משל, אני אומר, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד את השס, את מסכת זבחים, ואת המסכתות של השס. מה זה בא לומר? מצד אחד אמרתי פה שס, ואת המסכתות של השס, שזה בא לכאורה לומר שאני לומד את כל השס. אז אם כן, למה אמרתי מסכת זבחים? בא להגיד שאנחנו הולכים ללמוד את המסכתות שדומות למסכת זבחים. אם זה כל סדר קודשים אולי, אם זה דבר שדומה לזבחים, מה שהכי דומה לזבחים, אני בא לרבות. זה כבר לא אומר לי שזה דווקא מסכת זבחים, כי אחרת למה אני אומר עוד פעם כלל? זה בא להגיד מה שדומה למסכת זבחים. וזה מה שבעצם בא לרבות הכלל הנוסף. ואם כן יש פה כלל ופרט וכלל, באים לרבות כל מה שדומה לפרט. מה הפרט במקרה האמיתי שלנו? זבח. מה דומה לזבח? תכף הגמרא תביא. אבל על כל פנים בוא נגיד, שנלמד כל מה שדומה לזבח, אסור שיעשה בשינוי בעלים. אז מה אתה רוצה להגיד, אומרת הגמרא? שכלל ופרט, זה בא לומר שדווקא שחיטה ולא שאר העבודות. בוא אני אלמד אותך עכשיו דבר כזה, שאם לא היית מגיע למסכת זבחים, בכל השס עד לכאן, לכאורה אין כזה מושג, וזה מושג מחודש כאן בדף ד'. יש מושג שנקרא כלל שאינו מלא. שמעתם פעם על מושג כזה, כלל שאינו מלא? זה דבר כזה. אמנם, כשיש כלל ופרט, אז אתה צודק. אין בכלל אלא מה שבפרט. בעצם הפרט בא להגביל שכל מה שהיה כתוב בכלל התכוונו רק לפרט. אבל זה דווקא אם הכלל הוא לגמרי מושלם. אבל אם הכלל הוא לא לגמרי מלא, הוא לא לגמרי השלים את כל מה שהוא התכוון להגיד, כמו במקרה שלנו, את האיל יעשה. מה הוא יעשה? יעשה שלמים. רגע, אז למה אתה באמצע המילה יעשה שלמים אתה כותב זבח? אתה בעצם מחסיר מהכלל הראשון, שלמעשה הכלל הראשון צריך להיות יעשה שלמים, אתה באמצע מכניס את המילה זבח, אז הכלל הוא לא מלא. ולא דורשים אותו יותר בכלל ופרט. מכיוון שאם היה כתוב יעשה שלמים, אחר כך היה כתוב זבח, היית אומר, הנה, יש לי פה כלל יעשה שלמים. איזה עבודה? כל העבודות של השלמים. ואחר כך היה פרט, לא, רק זבח, רק שחיטה. היית צודק, כלל ופרט, אין בכלל על מה שבפרט. אבל כאן הכלל הוא אינו מלא, ולא דנים את זה בכלל ופרט. אלא זה בא לרבות באמת את כל העבודות. זה מה שאומרת הגמרא. יכתיב יעשה שלמים זבח כדי כאמרת, אם באמת היה כתוב יעשה שלמים זבח, אז יעשה שלמים זה כלל, זבח זה פרט כמו שאתה אומר. אבל השתא דכתיב יעשה, ואתה לא גמרת להגיד מה יעשה, אתה כבר אומר זבח, שלמים. אבל כלל שאינו מלא, וכל כלל שאינו מלא, אין דנים אותו בכלל ופרט. כשהכלל הוא לא מלא לגמרי, אתה לא יכול לדרוש פה כלל ופרט, ולכן זה בא לרבות הכל, וזה לא מגביל דווקא את הפרט. אומרת הגמרא, טוב, תדע מה, בסדר. אבל למה כלל ופרט? יש פה כלל ופרט וכלל. מה בעצם מוסיף לנו כשיש כלל בסוף? אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה המנגנון שמאחורי זה? אני אומר, באותו משל שדיברנו מקודם. אנחנו הולכים ללמוד את השס. הולכים ללמוד מסכת זבחים. מסכת זבחים. בסדר, התכוונת למסכת זבחים. אבל אם אני אחר כך אומר, מסכתות השס. עוד פעם אני אומר כלל. מה זה בא להגיד? מסכתות השס. את השס. רגע, אז למה אמרת זבחים? אתה כוון להגיד את המסכתות שדומות למסכת זבחים, לא? אז זה מה שבעצם הכלל הזה אומר. כשיש כלל, פרט וכלל, מרבים לא רק את הפרט, מרבים כל דבר אבל שדומה לפרט. תכף הגמרא תגיד מה אנחנו נרבה, מה דומה לזבח, אבל על כל פנים יש פה כלל ופרט וכלל. איך נהיה פה עוד כלל? כי הרי כתוב, את האל יעשה זבח שלמים. זהו? כתוב שמה להשם. מה אתה תקריב להשם? כל דבר שעושה נחת רוח לבורא עולם, אני ארוץ להקריב לכבוד השם. אז אם כן, יש פה עוד כלל. כל דבר שראוי להקרבה להשם. אז יש כאן יעשה כלל. אתה יודע מה? יעשה זבח שלמים כלל. אחר כך יש זבח. אחר כך יש עוד פעם להשם. אז אולי נגיד שזה יהיה כלל ופרט וכלל. זה לפי הדעה שאומרת שכלל שאינו מלא, אין דנים אותו בכלל ופרט. בשביל שזה יהיה כלל ופרט, הכלל צריך להיות מושלם, לפרט את כל מה שהוא רוצה לומר בכלל. אבל יש דעה אחרת, זה הדעה של רבינה. הוא סובר שכלל ופרט דנים, גם אם הוא לא מלא, דנים אותו בכלל ופרט. אז מה אם כן השאלה? אז למה אתה בא ומרבה את כל העבודות בשינוי בעלים? הרי יש פה דווקא את זביחה, דווקא את שחיטה ולא את שאר העבודות. הוא אומר, כן, דנים את זה בכלל ופרט, אבל כאן זה לא כלל ופרט, כי יש פה כלל ופרט וכלל. מה הכלל הנוסף שיש פה? איך כתוב אצלך בפסוק? ואת האל יעשה זבח שלמים להשם. כתוב המילה להשם. מה מקריבים להשם? כל דבר שאפשר. זה לא דווקא חייב להיות ארבע עבודות, זה יכול להיות כל דבר שהוא. זה יכול אפילו להיות מנחות, זה יכול להיות נסחים, כל דבר שאפשר להקריב לשם השם, מתרבה במילה להשם. אז אם כן, יש פה יעשה זבח שלמים. יש פה יעשה שלמים, יעשה זה כלל, זבח זה פרט, ולהשם זה עוד כלל. אז נהיה פה כלל ופרט וכלל. מה קורה לכלל ופרט כשמוסיפים לו אחר כך עוד כלל? אי אתה דן אלא כאין הפרט. כל דבר שדומה לפרט מרבים מהכלל ופרט וכלל. והמנגנון הוא, החוכמה של המנגנון היא כזאת. איך אמרנו במשל הקודם? כשאומרים, אנחנו הולכים ללמוד את השס, את מסכת זבחים, ובא ואומר רק מסכת זבחים. אבל מה יקרה לכלל ופרט הזה, אם אני אבוא ויאמר, הולכים ללמוד את כל השס, הולכים ללמוד את השס, את מסכת זבחים, ועוד מסכתות בשס. מה זה אומר? זה אומר את כל השס, אז למה אמרתי מסכת זבחים? אז בעצם בא לומר, דוגמה, זבחים זה אחד מהדוגמאות. כל דבר שכן מסכת זבחים, כל דבר שדומה לפרט שהזכרתי. וזה בעצם מה שהתורה אומרת באחד מיודגים למידות שהתורה נדרשת בהם, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט, כל מה שדומה לפרט. לפני שהגמרא תביא את מה שמרבים מדבר שדומה לפרט, הגמרא לפני כן מרחיבה. רבינה אמר לעולם דנין, גם כשהכלל הוא אינו מלא, אנחנו דנים אותו בכלל ופרט. ולהשם חזר וכלל, מה שכתוב אחרי זבח שלמים, כתוב להשם, זה כלל נוסף, נהיה פה כלל ופרט וכלל, מרבים כאין הפרט, תכף הגמרא תגיד איך, אבל על כל פנים הגמרא שואלת, מה? להשם? זה יכול להיות כאין הפרט? זה יכול להיות כלל ופרט וכלל? המילה להשם זה בכלל לא דומה לכלל הראשון? יעשה זה מרבה דווקא עשיות של הקורבן. מה העשיות של הקורבן? דברים שבעצם גורמים לו להיות קורבן. איזה ארבע עבודות גורמים לקורבן להיות קורבן? שחיטה, בלי שחיטה הוא לא יכול להיות קורבן. קבלת אדם, כדי שיוכלו לזרוק אחר כך את אדם. הולכה, זריקת אדם על גבי המזבח, בלי זה הוא לא יהיה קורבן. זה העשיות של הקורבן, ורק זה. שאר העבודות כבר לא נחשבים מהעשיות של הקורבן. אם אתה מדבר על העבודה של הקטרת האימורים, גם אם לא יקטירו את האימורים, הקורבן יהיה כשר. אתה מדבר על נסחים, גם אם לא יעשו נסחים, הקורבן יהיה כשר. על סמיכה שצריך להישען על הקורבן, גם בלי זה זה יהיה כשר בדיעבד. הארבע העבודות האלה שהזכרנו, הם העשיות. כשכתוב יעשה, זה העשייה של הקורבן. אחר כך אתה מדבר על להשם. המילה הזאת אומר רבה דווקא את העשיות של הקורבן, זה מרבה הרבה מעבר לזה. זה מרבה כל דבר שמקריבים לשם השם. אם זה מנחות, אם זה אפילו הקטרת האמורים. ואם כן, זה הכלל השני, הוא לא דומה לכלל הראשון, אז איך אתה עושה אותו כלל ופרט וכלל? זו השאלה של הגמרא. אמר לי רבך מדיפתי לרבינה, ועל אודם מכלל הקם לכלל הבטרה. הכלל הקם לא דומה לכלל השני, כלל הקם מרבה עשיות ותו לא. הכלל הראשון מרבה רק את הארבע עבודות שעושות את הקורבן ולא עבודות אחרות. כלל הבטרה, כל השם, אפילו שפיכת שיריים והכתרת אמורים. המילה להשם באה לרבות כל עבודה, אפילו שפיכת השיריים והכתרת האמורים. ששתי העבודות האלה הן עבודות שהן עבודות לשם השם, שאחרי שעושים את הזריקת הדם על המזבח, שופכים את מה שנשאר על יסוד המזבח. זה עבודה שהיא דווקא לא מעכבת, זה לא חלק מעשיות הקורבן. אומרת הגמרא, אז מה אתה אומר? שמכיוון שהכלל האחרון לא דומה לכלל הראשון, אי אפשר ללמוד את זה בכלל או פרט או כלל. למה? אני סובר כמו תנא דבי רבי ישמעאל, שכן לומד בצורה כזאת כלל או פרט או כלל. התנא דבי רבי ישמעאל בכלל היו פרט אידריש כאי גוונה, הוא כן דורש כלל או פרט או כלל בצורה כזאת. כלל או פרט או כלל, אי את הדן, אלא כאין הפרט. כשיש לנו כלל או פרט או כלל, אנחנו דורשים כאין הפרט. מה הפרט מפורש עבודה ובעינן לשמן? כמו שבפרט אנחנו רואים שמדובר פה על שחיטה, ושחיטה זה אחת העבודות, וצריך שזה יהיה לשמן, לשם הבעלים. ככה גם כל העבודות, אף אותו דבר, גם בשאר העבודות, אנחנו אומרים כל עבודה וחייבים שצריכים להיות לשמן, בעינן לשמן. שואלת הגמרא, מה הפרט מפורש עבודה שאסור לעשות אותה מחוץ לבית המקדש וחייבים עליה מבחוץ משום שחוטי חוץ. אם אחד שוחט קורבן מחוץ לבית המקדש, כתוב עליו דבר חמור מאוד ונחרטה הנפש ההיא, חייב קראת. זה נאמר אולי שדווקא עבודות כאלה כמו זביחה, כמו שחיטה, שאם עושים אותה מחוץ לבית המקדש חייב, רק עבודה כזאת יהיו חייבים לעשות אותם לשם הבעלים. ומה זה בא לרבות לנו? גם זריקת אדם. שואלת הגמרא, מה השחיטה, מה פרט מפורש עבודה וחייבים עליה בחוץ, אף כל עבודה וחייבים עליה בחוץ, וזה רבה זריקה, שחיטה וזריקה, אין, קבלה והולכה, לא. אומרת הגמרא, בסדר, אבל שגענו מצד שני, אינמי, מה הפרט מפורש דבר הטעון צפון? הרי שחיטה חייבים לעשות דווקא בצפון העזרה, וישנו בחטאות הפנימיות, כי הרי גם בחטאות שזורקים את אדם במזבח הזהב בתוך ההיכל, גם חייבים הרי לעשות שחיטה. זה שייך גם בחטאות הפנימיות. מה זה ירבה? גם קבלה. אבל מצד שני, יש לי פה אפשרות אחת לרבות רק זריקה, אפשרות אחת לרבות רק קבלה. וכשמרבים קבלה, זה הרי מרבה גם הולכה, כמו שראינו בעמוד הקודם. ומה תרבה? שתיהם הרי שקולים. אומרת הגמרא, אז מה תגיד, שחיטה וקבלה אין, זריקה לא? איקה למאמר אחי, ואיקה למאמר אחי. אתה יכול להגיד מצד אחד שזה מרבה שחיטה, מרבה רק זריקה, ויש אפשרות להגיד שזה מרבה רק קבלה והולכה. אז מה אתה תרבה? אין לך אפשרות לרבות רק אחד מהם, ואתה צריך הרי לרבות משהו. אז אתה מרבה את שתיהם, שקולים מהם, ואין לך אפשרות להוריד אחד מהם, כי שתיהם בעצם התורה התכוונה לרבות, כי הם שקולים. יקל למה מרח, אחי, ויקל למה מרח, ישקולינן ויבואו שניהם, זה אפשרות אחת להסביר. עוד אפשרות אותו דבר, רק בלשון אחרת. לישנה אחרינה, ואחד אחד התיקו במילטה, ואחד אחד, כל אחד יעמוד במקומו. ואם כן, מרבים משחיטה, גם את זריקה, מכיוון שהיא דומה לשחיטה, בזה שאם עושים אותה מחוץ לבית המקדש, חייבים קראת. מרבים גם הולכה וקבלה, בזה שהם דומים לשחיטה, שהם חייבים לעשות בצפון העזרה, והם שייכים גם בחטאות הפנימיות. ואם ככה, יש את כל ארבע עבודות שחייבים לעשות אותם לשם הבעלים, לא לשם מישהו אחר. זה הסבר אחד. הסבר אחר. רבה שהיא, כן? והיא בית אימה. הסבר אחר. זריקה מדי רבה שהיא נפקה. את העבודה של הזריקה אנחנו לומדים מרבה שהיא, שלמדנו פה בתחילת העמוד, שרבה שהיא בא ולומד מזה שכתוב, ונרצה לא, לא ולא על חברו. שואלת הגמרא, ונרצה לא לחפר, זה הכוונה זריקה, בדם בנפש יחפר, הכפרה זה בזריקה. אז אם ככה, מאיפה תלמד את שאר העבודות? אז אין בעיה. זה אפשרות אחת ללמוד מהכלל ופרט וכלל את כל ארבע העבודות, מכיוון שהם שקולים, או שכל אחת ואחת תעמוד במקומה. אפשרות אחרת, פשוט להוריד את האפשרות השנייה, מי בא את תאימה. ולהסביר אחרת, זריקה, מה אתה רוצה לרבות משחיטה את עבודת הזריקה? מדרבה שהיא נפקה. זה כבר למדנו מזה שכתוב ונרצה לו לחפר עליו, שזה בא לרבות עבודת הזריקה, שזה צריך לעשות לשם הבעלים. אז מה נשאר ללמוד מהכלל ופרט וכלל? רק את העבודה השנייה, שזה הולכה וקבלת אדם, שהם בעצם דבר אחד. וזה אנחנו נרבה מהכלל ופרט וכלל. ויוצא אם כן שכל העבודות צריכים לעשות לשמן, ולא לשם מישהו אחר. לשם הבעלים ולא לשם מישהו אחר. טוב, אם כן, למדנו מצוין שכל ארבע העבודות צריכים לעשות לשם הבעלים. אבל מאיפה למדנו את זה? באל נזיר, בקורבן שלמים שהנזיר מביא. אבל מאיפה נלמד את זה בשאר השלמים? בשאר קורבנות שלמים, איפה נלמד שאסור לעשות לשם מישהו אחר, לשם מישהו שהוא לא הבעלים? אשכחן, באל נזיר, שאר שלמים מנהלן. מצאת המקור באמת באל נזיר, שהוא גם סוג של קורבן שלמים, שצריך לעשות את זה לשם הבעלים. אבל מי אמר לך שבשאר הקורבנות גם כן צריכים לעשות לשמן? וכי תאמה נלף משלמים? וכי תאמה נלף מאל נזיר? אולי תרצה ללמוד את זה מאל נזיר? כמו שבאל נזיר אסור לעשות את זה בשינוי בעלים, ככה בשאר השלמים אסור לעשות את זה בשינוי בעלים. אי אפשר ללמוד מאל נזיר, למה? אל נזיר הרבה יותר חמור. מה לאל נזיר שכן יש עם אדמים אחרים? הרי הנזיר לא מביא רק קורבן שלמים, הוא מביא עוד קורבנות, הוא מביא קורבן חטאת, הוא מביא את הקורבן עולה, אז יש עוד דמים שזורקים אותם על המזבח בשביל הנזיר. אז אם כן, השלמים גם יותר חמורים, כי הם באים עם עוד קורבנות, אבל לעומת זאת, סתם שלמים שאדם מביא לבד, אולי שמה זה לא כל כך חמור. אז אם למדנו באל נזיר שאסור לעשות את זה לשם בעלים אחרים, אולי זה בגלל שזה כל כך חמור. לעומת זאת, שלמים אחרים שיותר קלים, אולי נגיד שכן אפשר לעשות אותם בשינוי בעלים. אומרת הגמרא, אתה צודק. אם כן, אם באים לרבות באל נזיר רק את הקורבן שלמים של הנזיר, נכתוב קרא שלמיו, שיהיה מספיק שיהיה כתוב אל שלמיו. אני צריך שיהיה כתוב את המילה שלמים. מהי שלמים? לרבות כל שלמים, ועל רבות כל סוגי הקורבנות שלמים. זה שהתורה לא כתבה שלמיו אלא שלמים, זה בשביל לרבות שכל הקורבנות שלמים צריכים לעשות לשם אותם הבעלים שהקדישו את הקורבן ולא לשם בעלים אחרים. שואלת הגמרא, אבל בסדר שלמים, מה עם שאר הקורבנות? אומרת הגמרא, אשכחן שלמים, שאר כל קודשים מנהלן, ואולי נלמד את זה משלמים, וכי תימנה לך משלמים, מה לשלמים שכן טעונים סמיכה ונסחים, צריך להישען על הקורבן, צריך להביא יין לנסח על המזבח, תנופת חזה ושוק, צריך להרים את החזה והשוק של הקורבן בשביל להביא את זה אחר כך לכהן. זה דווקא בקורבן שלמים, לא כל שלושת הדברים האלה שייכים בכל הקורבנות, אלא אומרת הגמרא, אמר קרא, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. הקישנה כתוב לשלמים, אבל הפסוק הקיש את הקורבנות לקורבן שלמים. מה שלמים? בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים. בעינה נשמע, כמו שאנחנו רואים בקורבן שלמים, מקורות מדויקים ומוסמכים שצריכים לעשות את כל העבודה של הקורבן לשם קורבן שלמים ולא לשם קורבן אחר, לשם הבעלים ולא לשם מישהו אחר. אף כל שינוי, אף כל בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, בעינה נשמע. זה שהתורה הקישה את כל הקורבנות לשלמים, ובקורבן שלמים אנחנו הרי יודעים שאסור שזה יעשה בשינוי קודש ובשינוי בעלים בכל הארבע עבודות, ככה בכל הקורבנות צריכים שהם יהיו לשמה ולא לשם קורבן אחר. וגם לעשות את זה לשמו ולא לשם בעלים אחרים. טוב, אולי שואלת הגמרא משהו אחר. אנחנו רואים מפה שחייבים לשחוט קורבן לשמה. אבל מה כתוב במשנה? שמה קורה עם שוחטים שלא לשמה? אז כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. שואלת הגמרא, אימה, איך דשחית לו שלא לשמה, ליפסלו. לנאמר שאם שחטו את הזבחים שלא לשמן, הם לא כשרים, הם פסולים. למה שתגיד שהם יהיו כשרים? מתרצת הגמרא, אמר קרא, מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת וגומר. הפסוק אומר, מצד אחד, ועשית כאשר נדרת, ובהמשך כתוב נדבה. אשר נדרת, זה לא נדבה, נדר זה דבר אחד ונדבה זה דבר אחר, אלא זה בא לרבות ככה. מוצא שפתיך תשמור, מה שיצא מהשפתיים שלך תשמור לקיים, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך. תעשה בדיוק כמו שנדרת להשם אלוקיך, תקריב את הקורבן לשם אותו קורבן שאתה נדרת, לשם הבעלים שהקדישו את הקורבן. אבל מה קורה אם לא עשית את זה לשמה? נדבה. זה לא נחשב לך קורבן חובה, זה לא נחשב הנדר שאתה נדרת, אבל זה נדבה. ואם כן, זה נחשב לך, אמנם שזה לא עלה לך לשם חובה, אבל זה על כל פנים כשר, כי נדבה זה הרי קורבן שצריכים להקריב אותו למזבח, הוא קורבן כשר. אין נדבה נדר הוא, הרי למה כתוב מצד אחד נדרת, מצד שני כתוב נדבה? אלא אם כמה שנדרת עשית יהיה נדר, אם כמו שנדרת ככה עשית, אז הקורבן הזה יהיה לפי הנדר שאתה נדרת ואתה תצא בזה ידי חובתך. ואם לאו, אבל אם זה לא כמו שאתה נדרת, אלא עשו את זה שלא לשמה, יהיה נדבה. ונדבה הרי גם כן צריכים להקריב אותה והיא קשרה. זה לא יחשב קורבן פסול. עכשיו נשאלת השאלה, אם יש לנו פסוק שכתוב, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, אז כבר אנחנו לומדים שחייבים להקריב את הקורבן לשמה, כי הרי אתה צריך לעשות את זה כאשר נדרת להשם אלוקיך. נדרת קורבן שלמים, תעשה את כל העבודות לשם שלמים. אתה נדרת, צריך לעשות את זה לשם מי שנדר. אז מה צריך אם כן את כל הפסוק של זאת התורה, את כל הלימודים שלמדנו? אם ככה אפשר למחוק את כל מה שלמדנו עד עכשיו חלילה, כן? כי הרי אפשר ללמוד את הכל מהפסוק של מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך. אומרת הגמרא לא, ויצטריך מוצא שפתיך ויצטריך זאת התורה. צריך גם את הלימוד ממוצא שפתיך תשמור וגם את הלימוד של מזאת התורה. למה צריך את שתיהם? תהי כתב רחמנא מוצא שפתיך. אם היה כתוב רק מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, בקורבן יש הרבה פרטים, יש לשמה, זה רק אחד הדברים, יש, צריך לעשות נסחים, צריך לעשות צמיחה, צריך הרבה עבודות, תנופה, יש הרבה חלקים בקורבן, אולי יש שפיכת שיריים, אולי זה מה שמעכב בקורבן, לא הייתי יודע איזה חלק, ותשמור כאשר, איך כתוב שם, כאשר נדרת לשם אלוקיך, לא יודע מה אני צריך להקפיד, איזה דבר מבין הדברים של הקורבן חייבים להקפיד עליהם. אחרי כתב רחמנא, זאת התורה, שפה כלול בעצם שזה רק ארבע עבודות של אדם, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. ועל זה התורה מתכוונת שצריך למוצא שפתיך תשמור, רק על מה שכתוב בזאת התורה. והיא כתב רחמנא, זאת התורה. נו, אז אם כן, מה צריך לכתוב מוצא שפתיך תשמור? תכתוב רק זאת התורה, ושם אני לומד שכל ארבע עבודות של הקורבן צריכים לעשות לשמה. אומרת הגמרא, טוב, זה כתוב כל כך חזק, שארבע עבודות צריכים לעשות לשמה, הייתי חושב שאם זה לא יהיה לשמה, זה יהיה פסול. והיא כתב רחמנא זאת התורה, ואמינא לי פסלו, הייתי אומר, שאם לא עושים את זה לשמה, זה יהיה פסול. כתב רחמנא, מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, בסדר, תעשה כמו שנדרת להשם אלוקיך, אבל אם לא עשית, זה לא פסול, אלא זה יהיה נדבה להשם אלוקיך, ואת זה צריך כן להקריב, וזה יהיה קורבן כשר, רק שלא עלו לבעלים לשם חובה.